טוב, אנחנו ביום חמישי ערב שבת קודש פרשת והעלותך. בעלותך את הנרות. אז קודם כל, דבר גדול, מדובר על העלאת הנרות במנורה שבבית המקדש. שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, למשה שיגיד לאהרון, בעלותך את הנרות, אמור פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ואנחנו יודעים שהנר, כל הנרות היו מכוונים אל הנר האמצעי, יש, לא ניכנס כרגע לפרשנים השונים, אבל לפי רש"י, כמו שהוא אומר, התפקיד של אהרון הכהן היה לכוון את הפתילות, שהן יהיו מופנות אל הנר האמצעי. הספרי זוטה אומר דבר מעניין, הוא רוצה לטעון טענה, והוא מביא הוכחה, תכף נשמע ממי, שהמנורה, היו לה בזיחים שלתוכם שמו את השמן, הם היו בנויים מראש עם הפיות באופן כזה, שבאופן אוטומטי הם היו פונים אל המרכז. כלומר, היו שלוש בזיחים שהפייה של הפתילה פונה לצד שמאל, היו שלוש בצד שני שפונים מראש ביציקה לצד ימין, ואני רואה אמצעי באמצע. והוא מביא הוכחה בספרי זוטה, הוא אומר מרבי שמעון. רבי אומר, אמר רבי שמעון, אני הייתי ברומי וראיתי את המנורה, וברור לנו שרומי לא הדליקו את המנורה, אלא החזיקו אותה אצלם קבויה. הוא אמר, כן, הנרות היו פונים אל המרכז. אז זאת אומרת, שמה פנה אל המרכז, אל העמוד האמצעי? הבזיחים עצמם היו בנויים עם פיות לכיוון הזה. מעניין שזה גם שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם גם כי נשמע שזה הכוונה, שהיו בנויים מראש, בנויים מראש באופן כזה מה קורה? שהנר האמצעי, כל שאר הקנים היו פונים אליו. מה הרעיון? הרעיון המרכזי שאפשר לשאול פה שאלה, אם ככה, מה נקרא המנורה? לפי הדברים הללו, המנורה זה הקנה האמצעי. כי כתוב שיאירו, כן, מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כלומר, מול פני המנורה, כמו שאנחנו מבינים, זה העמוד האמצעי. ואז יאירו מול פני המנורה. כלומר, העמוד האמצעי הוא נקרא המנורה. הוא זה שיש בו את הכל. הוא עמוד האמצעי. הרעיון הוא שאנחנו יודעים שהעולם כולו קיים ועומד על אין ספור פריטים. ככל שיש יותר ויותר פרטים ופריטים, אנחנו רק רואים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. וככל שאנחנו מבינים את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, הרי ממעלה אנחנו צריכים לקבל יראה גדולה, או מצד יראת הרוממות, או מצד יראת הפחד, יראת הגבורה, מפני הדר, גאון וזו של הקדוש ברוך הוא. המנורה באה לייצג בפנינו את הרעיון המרכזי שכל מה שאנחנו לא עושים ופועלים צריכים תמיד להיות מופנים אל העמוד האמצעי. והעמוד האמצעי בעולם זה מה שחז"ל קוראים מעלת הצדיק. צדיק יסוד עולם. היסוד הוא העמוד האמצעי שמחזיק את כל הבניין. ואנחנו צריכים לדעת שיהודי צריך לכוון כל הזמן הוא לחבר את עצמו ליסוד, לצדיק יסוד עולם. כי אז גם אם הוא נמצא מצידי המנורה, ואתם יודעים באופן גיאוגרפי, הקנים הרחוקים ביותר מהמנורה, הם הקנים שיוצאים, הימני ביותר והשמאלי ביותר, מבחינה גיאוגרפית הם הכי רחוקים מהאמצע, מהעמוד האמצעי, באופן טבעי. ויש את הכי קרובים. אבל כולם, וזה לא משנה באיזה מקום הם יוצאים מהמנורה, הם כולם קשורים אל המנורה. כלומר, גם המבנה של המנורה, כולם יונקים את כוחם מהאמצע, מהצדיק, מהיסוד הזה. לכן, כל יהודי צריך לדעת למצוא לו חיבור לצדיק. כי החיבור לצדיק הוא זה שנותן לו את כל החיות שלו. כי הצדיק הוא בחינת מנורה, הוא זה שמאיר. הוא זה שנותן את השפע. הוא זה ששומר על האחדות של כל מי שקשורים אליו. אז זה בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אנחנו יודעים ששבעת הנרות זה כנגד שבעת ימי הבניין, יש הרבה הרבה רמדים, זה לא המקום והזמן לדבר עליהם. אבל צריך לזכור שחובת כל יהודי להדליק את הנר שלו, להעלות את הנרות. ואנחנו יודעים שרש"י מביא מיד בפתיחת הפרשה, מדוע נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים שקראנו בשבת הקודמת, כי חלשה דעתו של אהרון. למה? כי הם הקריבו, ולא הוא ולא שבטו, עשו כלום בחנוכת המזבח, חנוכת המשכן. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך ששלך גדולה משלהם, שאתה מיטיב את הנרות. וצריך לשאול שאלה גדולה מאוד. בסדר, נגיד שמצאת פתרון למי? לאהרון. אבל שבטו, חשד דעתו של אהרון, שהוא לא עשה כלום ושבטו לא עשה כלום. כי כל הנשיאים הקריבו, חוץ משבט לוי. והוא גם כן לא עשה כלום. אז נתת לו תפקיד, הוא מטיב את הנרות, ושבט לימי, נשאר בלי כלום. אז איך ניחמת אותו? במה בא העניין הזה של המנורה, לפתור את השאלה הגדולה של אהרון? אלא אנחנו יודעים, ששבט לוי זכה לברכה. יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. כלומר, אנחנו פה מבינים, שיש עוד מלמדי תינוקות. אנחנו יודעים שבט שמעון היו מלמדים. נכון? כך כתוב, שבט שמעון היו מלמדים. עכשיו, מה הרעיון? ששבט לוי לא, לכאורה אין לו תפקיד. אין לו תפקיד בעניין הזה של אהרון. שאהרון כן מקבל כביכול נחמה ושבט לוי לא, הוא כן מקבל. אני רוצה, ובזה אנחנו ניכנס ליד שלנו. רבותיי, בספר בראשית, אנחנו למדנו שכאשר נולד יהודה ללאה, היא אומרת, הפעם אודה את השם. מה פירוש הפעם אודה את השם? ולפני זה, אתה רוצה להגיד תוהי דרב על הקדוש ברוך? הרי נולד לך בן ראשון, בן שני, בן שלישי. מה זה הפעם הודה את השם? כי עלתי לו שלושה בנים. הפעם ילווה, אתה הפעם ילווה אישי אליי. אז מה קורה לפני כן? לא, כלום, כלום, זהו. אלא רבותיי, יש פה סוד עצום גדול ונורא. אנחנו יודעים שלאה נהייתה אשתו של יעקב בצורה מאוד מוזרה. מאוד מוזרה. בהזמנה לא היה כתוב, בשבח ועוד היה על השם יתברך, אנו מזמינים את ידידנו, משפחתנו וחברנו, לחוג איתנו את נישואי בינינו, מצד החתן יצחק, מצד הכלה לבן, כן, והחתונה תהיה בארם נהריים. לא כתוב שהחתן הוא יעקב, והכלה היא לאה. כתוב יעקב ורחל. ובא תזמורת, וכולם שמחו, והכל היה נפלא, אבל בבוקר, והנה לאה. זה כנראה טעות בחתונה, הלכנו לך לאולם אחר. הנישואין של לאה, לאה כל הזמן חששה, שקידושיה היו קידושי טעות. ויעקב יכול היה בכל רגע, לבוא ולטעון קידושי טעות ושלח אותה. לא היה לו כתובה, צריך. ולא שום דבר. ואז בימיהם, אדם היה אומר לאשתו, שוב לבית אביך, ושלום על ישראל. דבר, לא היה תורה שחייבה לתת גט. לא. היא כל הזמן חששה. ובבן השלישי היא אומרת, הפעם, אתה הפעם, ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. מה זה אתה הפעם? זה עוד לא אותו דבר. זה כאילו אני אמרתי, עכשיו. מה זה אתה הפעם? הזוהר הקדוש מלמד אותנו פה סוד עצום. הזוהר כותב, אנחנו יודעים ששלושה זה חזקה. כל דבר שהוא שלוש זה חזקה. אמרה לה, עכשיו התגלה שאני שייכת ליעקב בשורש נשמתו. אני המהות שלו. עכשיו זה התגלה. עד עכשיו היה נישואין, בסדר, אז הוא משום כבודו, אוהב אותי, משום כבודי, לא מגרש אותי. אבל ברגע שיש לי שלושה ילדים, זה סימן לחזקה. לכן הפעם אני יכולה להגיד, אודה את השם. לא שמקודם לא הייתה הודעה, אבל עכשיו זו הודעה מסוג אחר. זו הודעה של שלמות. כלומר, מכאן אנחנו מבינים שצורך להודות לקדוש ברוך הוא. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. מה זה קשור לשיעור שלנו? בשולחן ערוך, בסימן ה', אומר מרן את הדברים הבאים. אנחנו נפגשים עם שמות הקדוש ברוך הוא כמה וכמה פעמים ביום. א', כל ברכה וברכה. כשאנחנו מברכים, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם. בתפילות, אנחנו מזכירים את שמותיו יתברך אין ספור פעמים. במשך כל יום, כשאנחנו אומרים תהילים, תודה, קוראים בנביא, קוראים בתורה, אנחנו מזכירים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, לפי העניין. מעיקר הדין, וכך נפסק להלכה, פסק השולחן ערוך, ואני קורא בפנים, יכוון בברכתו פירוש המילות. אומר השולחן ערוך, שכשאדם מברך, הוא צריך לכוון, הכוונה היא בכוונה, בחז"ל זה מחשבה, להבין מה הוא אומר. עכשיו, ממשיך השולחן ערוך ואומר, כשיזכיר השם, יכוון פירוש קריאתו. כשמזכיר שם הקדוש ברוך הוא, אחד משמותיו, הוא צריך במחשבה שלו להבין למה הוא מתכוון. למשל, אם אני הולך ברחוב להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה רק בדרך משל, ואני רואה ברחוב מישהו, ואני חושב שקוראים לו ינקוב, ינקלה, ואני צועק, היי, ינקלה, ינקלה, והוא ממשיך ללכת, ואני אומר לו, ינקלה, רגע, ואני רץ אחריו, ואני אומר לעצמי, למה הוא לא עונה לי? מה קרה לו היום? ואני בסוף מגיע אליו, לא, ינקלה, אומר, סליחה, אני לא ינקלה. אתה רואה, אוי, סליחה, באמת, הייתי, אתה דומה לו. למעשה, כשאני קורא בשם, אני צריך להבין מה אני אומר. השיעור הזה, אנחנו נקדיש לרפואה של אחד מהאנשים הקבועים פה בבית הכנסת, יעקב בן סוניה, שהיה לו ניתוח בראש והוציאו לו משהו משם, שהשם ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, שיחזור לאיתנו הראשון במהרה. אז לכן אנחנו מוצאים בסידורי התפילה שלנו שלוש שמות. שם הוויה, שאנחנו כותבים באות יוד, באות ה, אות וו, באות ה, אסור להגיד את השם הזה, כמו שהוא עכשיו אמרנו, ביחד, אנחנו צריכים להפריד. יש לנו את שם אלוקים, ויש לנו שם אדמות, א', ד', אות נון ואות יוד. אלה שלושת השמות שאנחנו נתקלים בברכות, אלה שלושת השמות בעיקר שיש לנו בתפילה. ואם יש לנו גם שם נוסף, אל רחום וחנון, אבל זה כבר משהו אחר. אומר השולחן ערוך, כשיזכיר השם, יכוון בפירוש קריאתו באדנות, כאשר אתה נתקל בברכה, או בתפילה, בשם שכותבים אותו עם עוד א', ואחר כך עוד ד', ואחר כך עוד נ', ואחר כך עוד י', מיד כאן, אתה צריך להגיד, ברוך אתה השם, ואתה, האותיות האלה, אתה כאן צריך להגיד, אדון הכל. לא בפה, במחשבה. כי מה זה אדנות? זה אדוני. המדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא העביר לפניו את כל בעלי החיים, כדי שייתן להם שמות. אחר כך, שאחרי שהאדם נותן שמות לכל בעלי החיים, הקדוש ברוך הוא אומר, נו ואתה מה שמך? אמר לי, ראוי להיקרא אדם, כי נוצרתי מהאדמה. אמר לו, ואני מה שמי? אמר לו, האדם הראשון, כך אומר המדרש, לך ראוי להיקרא אדון, כי אתה אדון הכל. אז לכן יקרא לך א' ד' נ' וי'. כלומר, אדון הכל זה בעל הבית של הכל. כשאני למשל, אתן לכם דוגמה, אנחנו מוצאים את השם הזה בשני מקומות מיד שעולה בראשי, אחד, בשם ספרי תפתח ופי יגיד תלעדיך. אז יש לנו שם את השם א' ד' עוד נ' ואותיות, ובתפילת 18, אתה גיבור לעולם, א' ד' נ' ואותיות. בשני המקומות הללו, צריך להרער אדון הכל. ממשיך השולחן ערוך ואומר, ויכוון בכתיבתו, כלומר זה השם שאנחנו רק כותבים ולא אומרים, האות יוד והאות ה, אות ו ואות ה, במקרה הזה אנחנו צריכים להרהר ולחשוב, במה? שאני רואה את השם הזה כתוב, ואני אומר שם אחר, אני אומר א' ד' נ' וי', אבל בכל מקום שאני רואה את זה כתוב, אות יוד, אות ה, אות ו, אות ה, אני צריך להגיד במחשבה בלבד, היה, הווה, ויהיה. ברוך הבא, ברוך הבא. כלומר, מדובר על מצב שבו יש צורך וחובה על פי ההלכה לכוון, היה, הווה, ויהיה. ממשיך השולחן ערוך ואומר, וכשמזכיר את שם אלוקים, למשל, ואנחנו בעסקים בענייני 18, אז אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. כל מקום שמזכיר שם אלוקים, אומר השולחן ערוך, שפה יש צעד להתרגל. אבל מה זה אלוקים? אלוקים זה גם הטבע. אותו מספר. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא בידו כל הכוחות כולם. וזה גנוז בשם אלוקים. לכן במקום שמראים שם אלוקים, אלוקינו, אם זה בברכות ואם בתפילה, אומר השולחן ערוך, צריך לחשוב על תקיף, כי זה מידת הדין, נכון? אלוקים מידת הדין, זה תקיף. בעל היכולת, כי רואים כל מה שהוא ברא, ובעל הכוחות כולם, כי הכל הוא כוחו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. נצמצם. יש לנו שלוש שמות שפסק מרן להלכה, וראינו גם המגן אברהם והטז, וכולם, אין פה מחלוקת. שזו חובה, זה נקרא כוונות הפשט. הפשוטות. שכל יהודי שמזכיר את השמות הללו חייב לכוון בהם. ומזה יש אחר כך הלכות שאם אדם שכח האם הוא יחזור או לא יחזור. יש לזה השלכות מעשיות. אז אדם כל פעם שפוגש את השם הקדוש, אות יוד, ואות ה, ואות ו, ואות ה, מה הוא צריך לחשוב? היה, הווה, יהיה. עבר, הווה, עתיד. הוא כל הזמן קיים. כשהוא נתקל בשם אלוקים, הוא צריך להרהר במחשבה, תקיף, שזה מידת הדין, ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם. כשרואה את שם אדנות, א', ד' ונ' וי', אדון הכל. אדון. אלא הדברים פשוטים שזה יותר לכוון. אחרי שאנחנו אמרנו את ההקדמה הזו, אני רוצה שנעבור למאמר שלנו. תפתחו בבקשה במאורות המידות. זה נמצא בדף השלישי. אנחנו מוצאים בפרשה שלנו את הסיפור הלא נעים של מעמד של תאווה ציבורית. יש תאווה אצל מישהו, והוא מעורר בתאוותו אנשים שתאוותם הייתה פנימית, או שהם התביישו, או שהם באמת לא כל כך רצו, אבל היצר שלהם ככה הם התלבטו, כמו שהרבה אנשים אומרים, שמע, אני, את האמת, בא לי, אבל אני לא יודע, לא נעים לי. יש לו תאווה, אבל משהו בולם אותו מלעבור על האיסור. והספסוף אשר בקרבו, יתאוו תאווה, רוצים לאכול בשר. ואנחנו יודעים שהסיפור הזה תופס תאוצה, ומתחילים לבכות ולהתלונן על קודשא בריך הוא. והאדמור זצ"ל אמר, רגע, בואו נסתכל מה כתוב בתורה. והספסוף אשר בקרבו יתמות אהבה. כלומר, אנחנו רואים שאצל בני ישראל לא כתוב שהם יתמות אהבה. לא כתוב, ובני ישראל יתמות אהבה, או ישראל יתמות אהבה, אלא והספסוף. אז אם כך אנחנו רוצים להבין למה בני ישראל, על מה הם בוכים. מילה, ספסוף, יש לו את אהבה. אבל מה ישראל בוכים? אין לכם את זה. אז למה אתם מחוברים לעניין? וגם אם התעבו את אהבה לבשר, רצו לאכול בשר. אז מה הם אמרו? היו צריכים להגיד, זוכרנו, זכרנו בשבטנו במצרים, על איזה סיר? בשר. אם כל כך אתם עודים בשר, כנראה שהיה לכם הרבה מנגלים. במצרים היה זמן לעשות מנגל, כל ערב. ומה המקום לטענה שהם זוכים את הדגים? מה? נאמין. אתה רוצה דגים? תבכה על דגים. תגיד, אכלת את הדגים. אתה אכלת את הדגים, אתה בוכה על בשר. ויש עכשיו עוד דבר, וזה אחד הדברים העצומים. לכאורה, זה חטא מהספסוף. ומה הם זוכים לאחר מכן? ו-70 זקנים בסנהדרין. איך זה מסתדר? לזכות לסנהדרין אחרי שהתאבת תאווה ובכית והתלוננת. היה מגיע לך אולי 70 מלכות, אבל לזכות לסנהדרין? איך הקשר ביניהם? איך זה מסתדר? אלא אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה זה? ממילא, אנחנו צריכים להבין מזה, ששימו לב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אבל האדם צריך לאכול לחם. אז מה פירוש? אלא שבכל דבר של מאכל, יש בו מה? ניצוץ של קדושה. יש בו משהו קדוש בכל מאכל. ומה התפקיד של האדם? לברר את אותו ניצוץ של קודש ולרומם אותו. איך הוא מרומם אותו? עם מה? עם השיניים. איך הוא מרומם אותו? יש כוונות לאכילה. אבל לא כולם מכוונים בכוונות האכילה. אז יהודי פשוט שלא יודע, הוא תוכן עם השיניים, אז הוא כבר ברר את הניצוץ? לא. איך הוא מברר את הניצוץ? איך אנחנו מבררים את הניצוצות של הקודש שיש בתוך הגשמי, בתוך המאכל? על ידי מה? הברכות. על ידי כך שאנחנו מברכים. ואם אנחנו מברכים, אנחנו אמורים להזכיר אחד מהשמות של הוויה. אז אם אנחנו לא מכוונים בברכה בשם ההוויה לפי הברכה, אנחנו תיקנו את הניצוץ או לא? לכאורה, לא. אנחנו לא עשינו מה שצריך. ואנחנו מדברים על הפשט, הפשוט הפשוט. לכן אמר האדמו"ר, שזה אחד הדברים שגם שהיה תאווה לבשר, בני ישראל שם בחו לא על הבשר שהם יאכלו, אלא הם בחו למה אין להם בשר כדי לברר את הניצוצות של הקדושה שיש בבשר. לכן מה הם אומרים? זכרנו את הדגה. כי את הדגים שקיבלנו במצרים כבר בררנו. אבל הבשר מה יהיה עליו? כי הבהמות שיש לנו, כי הם יצאו עם רכוש גדול, בכל אחד ואחד יש ניצוץ של קדושה במאכל. ולכן הם אומרים, אתה יבשה נפשנו אין כל. כלומר, אנחנו אוכלים אבל אין מה לברר, הכל כבר מבורר. התייבשנו, במינים אחרות אנחנו לא עושים כלום. כל המציאות שלנו היא כדי לברר ולתקן. אז אנחנו רוצים עבודה. לכן הם זוכים לסנהדרין. הם זוכים להצלה של רוחו של משה רבינו ל-70 זקנים. זה הזכות.
הרי אמרנו שכל זה הספסוף.
כן, נכון.
אז לכאורה זה לא...
יפה, אז אם ככה צריכים להבין מי זה האספסוף? האספסוף למעשה, אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה אלוקים. והאספסוף רוצה לינוק את הקדושה לאן? אליו, אל הקליפה. אז הם בוכים שהם רוצים את הבשר, למה? כי הם רוצים להמשיך ולהוריד אותו. אבל בני ישראל רוצים לברר אותו. לכן אלה בוכים ואלה בוכים. אלה בוכים מצד הקליפה, ואלה בוכים מצד הקדושה. לכן מה נותן להם הקדוש ברוך הוא? את הסנהדרין. ולמה? מה הדין של הסנהדרין? מה הדין הסנהדרין? נו, רבותיי, בשביל מה צריך סנהדרין? זה פסוקים מפורשים. ושפטו. בין דם לדם, בין דין לדין, בין איש לרעהו. הם באים לחתוך את הדברים. ולכן, היה צריך להקים סנהדרין, כדי שיגידו, זה לקדושה וזה לטומאה. ולכן אנחנו רואים, שכשהקדוש ברוך הוא נותן בשר, כתוב, עודנו הבשר בין שיניהם. מי זה מיד אוכל? מי שמברך או מי שלא מברך? מי שלא מברך. יש בשר הר, מיד, ביס. זה הספסוף. אז הם היו במגיפה. אבל בני ישראל, עכשיו רגע, בשר, אז זה כבר היה אחרי מתן תורה, עכשיו צריך לשחוט, וצריך זה, וצריך לבדוק, ולמלוח, ולהכשיר, יש זמן. הם לא נפגעו במגיפה. אז מכאן אנחנו רואים את המשמעות הגדולה של הברכה. אבל עכשיו נעבור לעמוד הראשון. בעמוד הראשון יש לנו פרשה עצובה, שזה אחד משבע זכירות שצריכים לזכור יום יום. זכור את אשר עשה השם למרים. אנחנו יודעים שמרים ואהרון דיברו על משה, ואנחנו לא היינו יכולים לומר את מה שאנחנו אומרים מלמלא התורה כותב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואיך דיברתם בעבדי במשה, אשר פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. במילים אחרות שלנו, איך העזתם לדבר על נאמן ביתי, משה רבינו? מאיפה לכם האומץ? ומי הם היו? אהרון ומרים. שני ענקי עולם, שאחד בזכותו היו ענני כבוד, ואחותו היה בער, מים חיים שמיליונים שהיו שתו ממנה. ומה הם דיברו? הם דיברו על עניין שלכאורה הוא בסדר גמור, שלום בית. יש אישה, יש בעל, שעכשיו פתאום השאיר אותה לבד וגמרנו. והקדוש ברוך הוא, שיודע כליות ולב וחשבונותיו אנחנו לא יודעים, ומי שאומר שהוא יודע, הוא סתם אומר, כי לאף אחד אין את הפנקס של הקדוש ברוך הוא, והוא מעניש את מרים בצרעת. צרעת הייתה סימן, הכר ללשון הרע. תראו לעצמכם איזה זעזוע עובר כשרואים אישה גדולה כל כך, נביאה גדולה כל כך, מצורעת כשלג. אומרים, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? אם מרים הנביאה קיבלה צרה, זאת אומרת שהיא דיברה משהו שיש בו לשון הרע, מה יגידו כל העם? ואהרון פונה למשה ואומר לו, תעשה משהו. כי זה לא רק בחינת הפגיעה בכבודה של הנביאה הגדולה הזו. זה כל המשמעות של עם ישראל כולו. ומשה רבנו, באופן מפתיע לגמרי, לא עומד בית חנן אל השם בית ההיא לאמור, לא מתפלל 515 תפילות, כמו שעמד בשביל עם ישראל. זו אחותך. אין מאפיות. אין שחיתות מי שמקורב לשלטון. להפך. משה רבנו אומר, חמש מילים. אל נא רפא נא לה. תפילה הכי קצרה בעולם. אבל בואו רבותיי, תבינו מה קורה. משה רבנו, שכל כולו נביא, אב הנביאים, איש אלוקים קדוש, שכל התורה נקראת על שמו, תורת משה עבדי, עשה בחמש מילים הללו מה שלא יכלו לעשות 515 תפילות. בואו נראה. נאמר בפרשה שלנו, ואני קורא בפנים, ויצעק משה אל השם לאמור, אל נא רפא לה. אמר האדמו"ר זצ"ל בשם אבא שלו, רבי חיים יעקב, שהוא אמר את זה בשם המהר"י, סבא קדישא. צריך לברר למה כתוב פה פעמיים את המילה נא. אל נא רפא נא לה. היה אפשר להגיד אל נא רפא לה. למה צריך לומר פעמיים נא ונא? וכך הוא הסביר, שמשה רבינו רומז שכל תפילת אדם צריכה להיות לשם ותועלת השכינה. כל תפילה. גם אם אדם מתפלל לדברים פשוטים. לא דווקא תפילת מנחה שחרית או מעריב. לא. גם לא מוסף. גם לא נעילה. הכנסתי את הכל, נכון? כן. סתם תפילה, אדם מתפלל על חברו. אדם מתפלל על ארץ ישראל. כל תפילה הוא צריך שתהיה לשם השכינה. משום שהיא קרויה תפילה. דוד המלך אומר, תפילה לעני כי יעטוף, פרשים בספרים הקדושים, תפילה לעני, מי זאת עני? השכינה שהיא בעניות, מאז החורבן. היא נקראת תפילה. שהיא מתפללת כל העת מאז החורבן. שהקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונה. כי כל מה שהאדם חסר, למה אנחנו חסרים? למה אנחנו חולים? למה יש לנו צרות? כי זה בעבור חסרון השכינה. היא נמצאת בגלות. ועל האדם יש חובה לייחד ייחודים, ככה אומר המהר"י, סבא קדישא, לכל הפחות, כפי שפסק השולחן ערוך וכוונת השם. שם הוויה והאדנות ואת הברכות והתפילות. וכוונות הפשט, בפרט בזמן תפילה. וירבה תפילה שישלים הקדוש ברוך הוא את החיסרון של מי? של השכינה. וממילא גם החיסרון שלו יושלם. כי כשיבוא משיח בן דוד, במהרה בימינו ממש, אנחנו יודעים שכל מציאות העולם הרוחני והגשמי יהיו שונים במהות. לא שעכשיו דברים ישתנו כמו שכותב הרמב״ם, עולם כמנהגו ינהג. אבל המהות הרוחנית תשתנה, ולא בהכרח יהיו כל מיני צרות שיש לנו היום, כי מצרה יתהפך הכל ויהיה רצה השם אלוקינו, של רצון. ומנגע יהיה עונג. זה העניין של הימים האלה, של הגאולה. אלא, ופה הנקודה החשובה לנו, לב יודע מרת נפשו. כל אחד יודע בפנים, שלא כל הזמנים תמיד שווים. יש ימים שאדם מתרגש יותר, יש ימים שאדם מתרגש פחות. יש ימים שקשה לו יותר, יש ימים שקשה לו פחות. יש ימים שאפילו טוב לו. ולפעמים מרוב כאב וייסורים שיש לאדם בעצמו, יישר כוח. כאשר האדם כואב את הכאב שיש לו, בייסורים, הוא שוכח את צער השכינה, כי זה טבעי. והקדוש ברוך הוא בגלל הרחמים עליו נענה לתפילתו והוא עונה לו. אבל אם האדם היה יודע שאם הוא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתקן הכל בשורש, היה זוכה לשפע בכפל כפליים. זה כמו אדם שהולך למולו של שני אנשים, וזה לאו, זה רק בשביל המשל, והוא לא יודע. כל אחד מהם, מה שהוא יבקש, נאמר, הוא יבקש סכום מסוים, הוא ייתן לו. מאחד הוא ייתן לו בדיוק מה שהוא יבקש, מה שני הוא יכפיל לו. והוא בטעות הולך את זה שלא נתן לו רק בדיוק מה שהוא ביקש. אם אני יודע שהשני נותן כפול, הוא הולך אליו. הוא פשוט לא מבין, הוא לא בודק, הוא ישר הולך עם מי שנותן לו, הוא צריך עכשיו. אבל אמר האדמו"ר, יש לנו בעיה. ומה הבעיה? אם אדם יאמר ויתפלל, הוא יגיד שהוא מכוון לשכינה, על מנת שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הבקשה מהר, בזכות זה שמתקן את השכינה. אבל זה לא באמת, כי הוא באמת לא מרגיש בחסרון השכינה. אז מה יקרה? הרי הקדוש ברוך הוא בוחן גליות בלב, ואז הוא ידחה אותו בכלל, כי אם אתה עושה שקר לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שזה השכינה ובכלל אתה לא מתכוון לזה? אז יש בעיה. לכן, היה אומר האדמו"ר, אל יתחכם האדם, אלא יתפלל כפשוטו, לפי מה שהוא במדרגה שלו באותו זמן. אם הוא זוכה, מרגיש בצער השכינה, יתפלל גם בשבילה. אבל לא להתחכם, לא לשחק בכאילו, כי אז דוחים אותך. ורמז לזה מצינו אצל דוד המלך. שדוד המלך אמר שיר המעלות, אל השם בצרת לי. כלומר, שכשאני אהיה בצרה ואני צריך להתפלל אל השם, כלומר, על צער השכינה, שימו לב עכשיו איך הוא ממשיך, ואז קראתי ויעניני, שהקדוש ברוך הוא יושיע לי ממילא חיסרון של מעלה, הוא גם חיסרון של מטה, אבל הוא מפחד שלא תמיד הוא יהיה במדרגה, שהוא ירגיש את השכינה, את הצער של השכינה, לכן מיד הוא אומר, השם מציל נפשי, משפת שקר ולשון רמיה. כלומר, אם אני באמת לא ארגיש ולהיפלל על הכאבים שלי, את תמלא לבקשה שלי, למרות שלא ייפללתי על השכינה. כי זה יותר טוב שאני לא אגיד דבר שזה לא נכון. כלומר, אני מקווה שאתה תעזור לי קודש הבריחו, שאני במדרגה שתמיד אני אזכור את צער השכינה. אבל אם לא, אם אני אתפלל מן השפה ולחוץ, זה מה שאמר משה רבינו. אל נא רפא נא לה. ותראו, דבר מדהים, מה שאמר אדמור, שאמר מאבא שלו, שאמר בשם הסבא. בכל מילה יש רמז לשם הוויה. שימו לב. אל נא רפא נא לה. עוד א', אנחנו יודעים שזה שם הוויה, נכון? וו, יוד ויוד. עוד למד, זה חף וו למעלה, שם הוויה. עכשיו בואו נראה. במילה אל, יש לנו גם וגם, שם הוויה. במילה נא, יש לנו א'. נון עדיין, אין לנו, שמנו בצד. באות רש, שמנו בצד. האות פה, שמנו בצד. האות א', יש, שם הוויה, נכון? עוד פעם נא. שמנו נון בצד, האות א', יש, צער השכינה. לה, למד יש, ושמנו בצד. מה נשאר לנו? אותיות, שימו לב, נון הראשון, זה 50, נכון? באמת? רש, 250. פה זה 80, 380. לא 380, 330. עוד נון ששמנו בצד, 380. האחרונה, 385, אותיות שכינה. כלומר, משה רבנו אומר, אל נא רפא נא לה, זה סוד רבותיי ותברכו בברכה הזו חולים. כי זה סוד תפילה על צער השכינה. לנו היה נראה שמשה רבנו אומר, אל נא רפא נא לה, למי? למרים. בכלל לא. משה רבנו אומר, אין נער אפה נעלה לשכינה, שהשכינה נפגמה בגלל החטא הזה של מרים, והחיסרון של מעלה יתוקן, אז גם היא תברי. ולכן נבין את התשובה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, ואבי הירוק ירק בפניה. בפניה של מי? של השכינה. הלא תיקלם שיבת ימים. ומה זה שיבת ימים? הרי סוף הסיפור הזה הוא בסוף הפרשה. כתוב אחר כך, ותיסגר מרים, ושמחכים לכן מחוץ למחנה. סוף הפרשה. במה התחילה הפרשה? במנורה. כמה קנים יש במנורה? שבעה ימי הבניין. כמה ימים מרים מחכה? שבעה ימים. כי מרים, ברגע שהיא חטאה, נפגמה השכינה. נפגמה השכינה, גם המנורה נפגמת, כי כל המנורה רומזת לעם ישראל כולו. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ומשה, אתה התפללת על צער השכינה, היא תתרפא. שבעת ימי הבניין. כלומר, המידות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, למלכות, ייבנו יום אחר יום, ולכן תיסגר מחוץ למחנה. וכל בני ישראל מה עושים? מחכים. וחז"ל אומרים, למה הם חיכו? כי הקדוש ברוך הוא זוכר לאדם כל דבר. וכשם שהיא חיכתה שם ביאור לראות מה יקרה עם הילד, מחכים לה. ומה היה עם הילד? ותראה אותו כי טוב. מריה, אמא, יוכבד, רואה את האור שיוצא ממנו, אור שבעת הימים. זה האור הגנוז. וזה מה שמרים עומדת לשמור. ויוד ומרים היא המלכות, וכל שבעת ימי הבניין צריכים להגיע אל המלכות, זה מה שמשה רבנו החביא בפנים. אל נער אפן עלה לשכינה, וממילא מרים תתרפא. כל אחד מאיתנו צריך לא להתחכם. אם כואב לו בצער השכינה, שיפלל השכינה. אם לא, לפחות שידע את ההלכה. כוונות הפשט. שם הוויה, היה ויהיה. שם אדנות, אדון הכל. שם אלוקים, תקיף, ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם. ואני יודע שיש עוד נוסח שאומר ששם הוויה, אומרים היה הווה ויהיה אדון הכל. טוב, זה ייחוד הוויה ואדנות. אבל שולחן ערוך, וכולם מסכימים שזה חייב להיות. ופה כדי להטיל ספק ובעיות. כותב סבא קדישא מהר"י, בלקט פנינים. בלקוטי פנינים הוא אומר, אמרי פנינים, בשם מורו ורבו, זה הדידי צ'ובר, הוא אומר דבר חשוב. שאם אדם לא חיוון בתפילה, או לא חימם באחד השמות. האם באותם המקומות שנפסק שצריכים לחזור, האם יחזור ויגיד שוב את הברכה עם שם השם? אנחנו יודעים שיש בזה חילוקי דעות, כי מי מבטיח לנו שבפעם השנייה אתה כן תכוון. הרי הוכחת שאתה לא יודע לכוון. אז הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, שמעתי ממורי, שאם ידע אדם בידיעה ואמונה שלמה, שכל ההסתרות ומחשבות זרות, הקדוש ברוך הוא מסתתר שם, אין זה הסתרה כלל. גם אם יש לך מחשבות זרות בתפילה, תדע ששם הקדוש ברוך הוא נמצא גם במחשבות הללו. כי בידיעה, שאדם יודע ומאמין, שכל תנועה וירהור, דבר גדול ודבר קטן, שם הוא אלופו של עולם, חיות אלוקות. מיד התפרדו כל פעלי האבן. ולא רק זה, הרע נופל למטה. הוא מתגלה האור וחיות אלוקות. וכן אפילו רשע גמור, שמתלהט לדברי עבירה, גם בחטא הזה, גנוז אלופו של עולם. חוץ מחטא אחד. חטא עבודה זרה. שלגבי חטא עבודה זרה, כתוב חטאת בלי א'. ח' ט' ות'. והאות א' רומזת למה? אלופו של עולם. לכן הוא אומר, שאם אדם לא כיוון בתפילתו, שלא יחזור. משום שאם הוא חוזר, הוא אומר שמה? שמקודם לא היה שם הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו צריך שיש, הוא צריך לחמם. לכן, הזמן להתאמן בכוונות הפשט, זה לא בזמן התפילה, אלא לפני התפילה. או שאנחנו לומדים בתורה, בנביאים, בכתובים, ואנחנו מגיעים לפסוקים שיש בהם שמות הוויה או שמות אלוקים, אז להרהר בראש כדי שנתרגל. שזה היה ויהיה וזה אדון הכל וזה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אפשר גם מה שנקרא לעשות עיון תפילה. בוחרים זמן שלא תפילה ופשוט מעיינים בתפילה, לומדים להתפלל. מה כתוב פה? ואז שם אפשר להתאמן, להרהר. מה זה גורם לנו? גורם לנו להיות מאלו שמה הם? מתפללים כמונים מעות. כי זה צריך לעצור אותנו כל פעם. תראי, אופ, לאט לאט. כי צריך לשים לב. זה מעט לנו את התפילה. זה נותן לנו מנוחה יותר. שלווה בתפילה. יותר שמים לב. ואז הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבנו. עם כל משאלות ליבם של כל עם ישראל. אמן ואמן.